ציוד יפה יש לך.
תודה, תודה. בעונה הראשונה, זה היה בסגר השלישי של הקורונה, ועשיתי בזום. והיו מאזינים שאמרו לי, תקשיב, זה מאוד נראה, זה נשמע מעניין, אבל אני שומע את זה במהירות של 1.5, וכבר יש את הדיסטרושן הזה של...
כן, 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 כן.
אז כאילו, ואז אמרתי עצמי, וגם יש את האנשים
שלהם... אנשים שומעים במהירות 1.5, אה?
יש גם של 2, יש גם של 2.
אתה מבין מה זה? הקצב. זה דבר מדהים, זה דבר מדהים, מפחיד. זה עולם משוגע הזה.
זה רק מחזק לך את האינסטנט שיש לך בחיים.
ברור, ברור, ברור. שום דפל, הפנאי לשבת ולשמוע בני אדם בקצב נורמלי, זה כבר אין לך אותו. מעניין.
באמת? יאללה, אז אנחנו נתחיל.
יאללה.
יאללה. עוד רגע אנחנו חוצים את היום ה-200 לשבעה באוקטובר ולמלחמה שנקרתה עלינו. אחרי כמה וכמה פרקים מעמיקים בעצם שמגיעים בעולם הספרים, אנחנו עוברים לשטח. ואני שמח לארח את אוהד חמו של חדשות 12, ששתף אותנו מהתובנות שלו גם מה-20 שנה האחרונות, וגם כמובן מהמלחמה הזו. למה יוש יחסית רגועה? מה המקום בעצם של מחמוד עבאס, אבו מאזן, שאומנם הוא לא ערפאת, אבל עדיין מעביר כסף למחבלים? האם הוא רואה את מרואן בגוטי משתחרר מתישהו והופך להיות יושב ראש הרשות הפלסטינית? ומה ההבדל בכלל בין האזורים השונים? זאת ועוד בפרק חדש. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו אוהד חמו. אוהד הוא הכתב לענייני ערבים של חדשות 12, חתן פרס סוקולוב לשנת 2021 לתקשורת אלקטרונית, ומחבר הספר פני השטח. מה שלומך אוהד?
הלאה נועה, מה שלומך אתה?
טוב מאוד, טוב מאוד. אתה יודע שכאילו הנושא הזה בכלל של מזרח תיכון וכל מיני נושאים ייחודיים בפודקאסט כאילו כבר מלווה אותנו, אנחנו כנראה הפרק הזה יהיה פרק 54, וכבר נגענו בהמון נושאים, אם זה אחים מוסלמים, חמאס, ספרי לימוד, אומנות, ואחד הדברים שאני חושב שחשבתי עליך להקליט איתך פרק זה כאילו העניין הזה של אוקיי, יש המון אנשים שמבינים מזרח תיכון, אבל אני רוצה את אוהד חמו, מה הוא יביא לי? ואז פתאום עלה לי מולניי, הוא כתב ספר שנקרא פני השטח, אז בוא נעשה פרק שבעצם מדבר גם כמובן על, על, על מזרח תיכון ויהודה ושומרון, איוש וכולי, אבל דווקא דרך הזווית הזאת, כאילו נשאל את זה ככה, מה אי אפשר ללמוד על המזרח התיכון או על, על הסוגיה הפלסטינית או על יהודה ושומרון, איוש, השטחים, דרך קריאת קוראן או הכתבים של אחמד יסין או חסן אלבנה? כלומר, מה אתה זכית בעצם למעלה מ-20 שנים בשטח להבין שאי אפשר להבין רק כשאתה יושב במגדל השן באקדמיה וקורא מאמרים?
כן. קודם כל שאלה מעולה. נשאלתי הרבה שאלות בחיי, נדמה לי שאת זאת פחות.
אז יופי.
כן, יאללה, זכית ב... בשאלת שאלה מצוינת. מקווה שגם התשובה תהיה כזו, כי אני, אתה יודע, ככה... צריך לחשוב על זה, יש פער גדול, יש פער גדול. אני בעוונותיי בוגר תואר ראשון ושני, תואר שני במזרחנות באוניברסיטה העברית בירושלים, וכבר שם, אתה יודע, זה היה מעניין מאוד לראות ולקרוא ולשמוע, אבל הרבה דברים גרדו לי, בידיים. כי מספרים לך משהו על, אני יודע מה, על חיזב אל-תחריר, אותה מפלגת שחרור סלפית בחברון, ואתה יודע את האמת, כי אתה פגשת אותם, ואתה היית בהפגנות שלהם, והאמת היא קצת שונה, והתפיסות שלהם קצת שונות ממה שנאמר לי לפחות באקדמיה אז, ואתה יודע, סתם דוגמה ראשונה שעולה לי לראש, אבל
בטח.
אין תחליף לריח, אין תחליף למגע, ואין תחליף למבט בלבן של העין, ואין תחליף ללשבת עם מבוקש ב... מחנה פליטים כזה או אחר, לשבת עם פוליטיקאי, לשבת עם איש חמאס, או... לדבר, להריח, לראות, לגוע, אתה יודע, זה אחר לגמרי. הרבה פעמים אני חושב שהתיאוריה מתנפצת אל מול הפרקטיקה בהקשר הזה. שמע, אנחנו עושים את הפרק הזה חצי שנה אחרי השבעה באוקטובר.
כן.
ואני חייב לומר שמאז השבעה באוקטובר, אם היית שואל אותי לפני כן, אז הייתי אומר דברים אחרים.
אוקיי, תסביר.
אני חושב שהיום... אתה יודע, האירוע הזה באמת מלווה אותנו מלמעלה, הוא אירוע גג כזה, וזה קשוח. זה קשוח משום שחלק מהתפיסות עכשיו, נקרא לזה הפריזמה, שאני מסתכל על הדברים, אי אפשר לנתק את השבעה באוקטובר את מה שלמדנו אז, ואני חושב שלמדנו אגב דברים. אני לא חושב שזה היה מובן מאליו.
אבל זה נגיד דבר שאתה אומר את זה כי... לא היינו בשטח בעזה, ואנחנו לא ראינו דברים מבחינת ההוויה ברצועה או בחמאס, או...
לא קשור, זה הרבה מעבר לזה. זה פריזמה הרבה יותר רחבה. אתה יודע, במשך שנים, אני שמעתי טקסטים שהם לא פחות ממדהימים. והרבה פעמים אתה אומר לעצמך, אלו תינוקות שנשבו. והם לא מתכוונים לזה. והם לא יודעים מה שהם אומרים. ותוצר של הסתה, ותוצר של אלימות, ותוצר של, אני לא יודע, של הרבה מאוד דברים. ואז מגיע האירוע הזה, ואתה מגלה שמאחוריו בעצם, או מאחורי כל הקולות שאני שמעתי, יש אמת. ובהזדמנות הראשונה שאפשר לממש אותה, אז היא ממומשת. כשאתה שואל אותי על, מצטער שאני כבר צולל לשבעה באוקטובר, אני חושב שזה שם, אבל כל הזה, אתה יודע, זה הפיל, באמת פיל שבחדר. תן לך דוגמה. למשל, אתה יודע, בחיים של פלסטיני, ערבי, מוסלמי, יש, ואני עכשיו הולך אותך לפסיכולוגיה, יש שני אבות.
אוקיי.
יש את האבא הרוחני, האבא הגדול, אללה, והוא שם, והוא מפחיד, והוא מאיים, ואם אתה לא תעשה את מה שהוא אומר לך, אז אתה תענש. הצל שלו נמצא כל הזמן, שאגב, דברים שהוא מבקש ממך לעשות, הם לאו דווקא דברים שהם לפי הטבע.
כן.
קצת כמו אלוהים שלנו, או אפילו הרבה כמו אלוהים שלנו. אז יש את הפחד מעלה, הוא כל הזמן נמצא שם. ומצד שני, יש גם את הפחד מהאבא הביולוגי.
כן.
כי החברה היא פטריארכלית, והנוכחות היא חזקה ומאיימת, והרבה פעמים מפחידה. וכשאתה נמצא שם, אתה הרבה פעמים רואה את זה, אתה רואה את הסירוס. אתה רואה, לא ברמת הפרט. הפרטים אגב, חלקם הם נפלאים. ברמת החברה, ברמת הקבוצה, ברמת ה... אתה יודע, אתה יושב עם מנהיגים פלסטינים, אתה יושב עם אנשים שלכאורה משדרים המון המון כוח, וכל פעם, או הרבה מאוד פעמים, כשאתה כבר נכנס לשיח ומגע וכולי, אתה רואה את הדבר הזה, את החשש, את הסירוס במובן מסוים, את ה...
שהוא לא יכול להגיד משהו כי?
זה אפילו לא יכול להגיד משהו, זה משהו בתפיסה הכי בסיסית שלו. הרבה פעמים. התפיסה הבסיסית היא תפיסה של מי שאתה יודע, לא יכול לקחת אחריות. שאלת מה אני רואה שאני לא, שלא לומדים במגדל השן. אלפי שיחות, אולי עשרות אלפי שיחות במהלך חיי, הרבה פעמים, או לא הרבה פעמים, כמעט תמיד, אותם טקסטים, אותה תפיסת עולם, הרבה פעמים קיבעון מחשבתי מאוד משמעותי, בעיניי זה חלק מהעניין אגב, של הצד השני, כי אני יודע לקחת אחריות על עצמי. על הכישלונות שלי, על הטעויות שלי, על לפעמים על האכזריות שלי. על הרבה מאוד דברים שאני עושה כאוהד, אני עושה כישראל.
כן.
כחברה, אני חושב שאני חברה שמרפאת, נמצאת בתהליך של ריפוי תמידי, כי אני מגיע מספיק כוח, מספיק, התפיסה שלי היא מספיק, נקרא לזה חזקה, תפיסת העצמי שלי.
כן.
היא מספיק חזקה כדי לבוא ואתה יודע, להיות עסוק כל הזמן בתיקון.
לא, אתה 50 שנה למלחמת יום כיפור, ואנחנו עדיין מתקנים את מלחמת...
אנחנו, נכון, והיכולת שלנו, אגב, זה חלק כמובן, זה מתקשר גם כמובן לתקשורת, ואני חושב שבהקשר הזה התקשורת הישראלית עושה עבודה מאוד חשובה, מאוד חשובה, ואם יש מי שיש קולות שקוראים לסרס אותנו, אז יתכבדו נא ויסתכלו ימינה ושמאלה על מקומות שאתה מכיר לא רע, אני מניח, אני יודע, לא מניח, ואני לא חושב שאנחנו רוצים להידמות אליהם, וחלק מהעניין זה בדיוק הדבר הזה. ושוב, אתה שואל ואני חוזר על זה, כי זו נקודה בעיניי מאוד מעניינת. המון שיחות עם המון אנשים. פתח חמאס, פוליטים ואפוליטים, גדה ועזה, גברים וגברים, כמעט ורק גברים אגב, כמעט ורק גברים, וזה חלק מה... גם הביקורת ששמעתי על הספר ובצדק, נשים כמעט לא מופיעות שם. המגע שלי הוא מגע מאוד גברי, עם הצד העולם הגברי בצד השני. ושוב ושוב אתה שומע את אותם טיעונים, ושוב ושוב את אותם תפיסות, ושוב ושוב את חוסר לקיחת האחריות, ואיפה תפקידנו בעצם במקום שאליו אנחנו הגענו, ומה אנחנו עשינו לא נכון, ותפיסת הקורבן התמידי, ואתה יודע, הדברים האלה תמיד היו שם, אחרי השבעה באוקטובר, הם גם הפכו להיות מבחינתי לפחות, מאוד לא רק נוכחים, אלא מטרידים. כי התיקון צריך להיות הדדי.
לא, אבל אתה אומר את זה בעצם בעניין של... כרגע ישראל עושה מבחינתם רצח עם וכו' וכו' בלי ההקשר של 7 באוקטובר, דברים בסגנון הזה או שאתה...
לא, לאו דווקא. אני אומר שבגלל האירוע הכל כך גדול הזה, האירוע המז'ורי הזה, ובגלל שנחשפנו, אתה יודע, לפן מאוד בעייתי, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט כמובן של הצד השני, אז כן הייתה לי ציפייה שגם שם אנחנו נראה את לקיחת האחריות, או את המבחן, את המבחן הפנימי העמוק של מה קרה פה ואיך הגענו עד הלום וכו'. לא קורה. לפחות לא באופן פומבי.
כלומר, בעניין הזה שבעצם, אם אני ככה מנסה לחדד, אם אני מסתכל כרגע על העולם הערבי כולו, אני חושב שלמעט איחוד האמירויות, ואולי, לא זוכר מישהו מסוים, אולי גם סעודיה, אולי בצורה מסוימת, אף אחד לא אמר, חבר, מה שקרה זה לא בסדר.
אני לא חושב שאתה טועה, בטח, אגב, היו פרטים שאמרו את זה, היו פרטים שאמרו את זה, אבל בטח לא, אתה יודע, אתה לא נתקלת באיזושהי מגמה משמעותית של אישי ציבור, של אנשים, אני יודע, מפרנסי העולם הערבי שבאו, נעמדו על רגליים אחוריות ואמרו חברים, קרה פה אירוע באמת חסר תקדים שלא היה צריך לקרות, כי הוא, אני לא יודע, משהו באמת לאירועים הגרועים ביותר שראינו. לא שמעת את זה, לא שמעת את הגינוי. אני מסתכל על החברה הפלסטינית, אגב.
ולמה?
אז אני אספר לך, בחברה הפלסטינית, אני נתקלתי בהמון גינויים פרטיים. שוב, חלק מהבעיה, מהמחלה הזו. המון גינויים פרטיים, אנשים שהתקשרו אליי, ואתה יודע, או לאו דווקא אליי, ואני שמעתי ודיברתי ונאמר לי על ביקורת ועל כעס וכולי. אף אחד לא קם ואמר את זה, או כמעט אף אחד לא קם ואמר את זה בצורה פומבית, אמיצה, בוטה. עכשיו, אתה יודע, אני חושב על הצד השני, על מה שבזמנו קינינו תגי מחיר, פשעי שנאה, לא רצח של 1200 איש, אלא, אתה יודע, אני זוכר את הזעזוע העמוק שאנחנו כחברה חווינו מגרפיטי בכפרים פלסטינים, בשומרון, באזור שאתה הגעת ממנו. אגב, גם הדבר הזה לצערי נשחק, גם ליבנו הופך להיות גס, זה כבר נושא אולי למשהו אחר, אבל אנחנו כתקשורת, כפוליטיקאים, כחברה, הסתכלנו על זה, באנו שעת נפש, לא טופל אגב, לא מספיק, אנחנו רואים היום תופעות קשות יותר, אבל אתה יודע, המבחן העצמי הזה, אנחנו כל הזמן שם, כל הזמן עסוקים. אז יבואו ויגידו לי, הפלסטינים, הם עדיין לא מספיק, אין להם מדינה, והם עדיין נמצאים בסיטואציה של מלחמת עצמאות, ולכן, אתה יודע, אפשר להפסן את כל... זה לא הסיפור, לא, 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 ממש לא. אני חושב שזו...
אז מה הסיפור?
אני חושב שזו הטעות הבסיסית. אני חושב שהפלסטינים נמצאים במקום שהם נמצאים בין היתר, בגלל המקום הזה, המקום הנפשי, הרגשי הזה, שהם נתקעו בו אותה קורבנות תמידית, מבלי יכולת באמת לקחת אחריות על שום דבר. או כמעט על שום דבר.
לא, אז הבן אדם, אני מנסה רגע להתחדד איתך, אבל הבן אדם בעצם לא יבוא ויגיד on record מה שקרה, אנחנו בעד מדינה פלסטינית, אני חושב שהכיבוש הוא נורא וכו' וכו' וכו'. 7 באוקטובר היה big no.
אז זה שני דברים. פעם אחת, מה שאמרת זה נכון. ואני שמעתי אנשים שאמרו לי, זה היה נורא וזה זוועה, וחמאס הם רוצחים, וחמאס הם איומים, וצריך להשמיד אותם ולמחות אותם על פני האדמה. שמעתי, כמובן שפתח שאמרו לי את זה ו... לא שמעת שום דבר, או כמעט שום דבר כזה בפומבי, אתה יודע, איזושהי אמירה אמיצה, איזושהי תנועה גדולה חזקה שבאה ומניעה את הדבר הזה.
והסיבה כי מישהו חושש לחייו שבאותו רגע הוא ימות?
אז לכאורה כן, אבל זה לא, זה החשש מפני הלינץ' הציבורי, והפחד מפני להתאפס, אתה יודע, לא מספיק פטריוט, ולא מספיק לאומן, ולא מספיק, אגב, מזכיר קצת מחוזותינו, רק על סטרואידים, נאמר זאת כך. זה דבר אחד. דבר שני, שגם בעיניי מדהים, הייתי באירופה. הייתי בשוודיה עם אלעד שמחיוף, ועשינו כתבה, ציינו כתבה מרתקת. מי שראה ומי שלא ראה, רוצה לראות לקראת האירוויזיון.
נוסיף קישור בגוף הפרק.
נוסיף קישור, מצוין. ושם באמת אנחנו, אתה יודע, אתה הסתובבתי שם באחד השווקים כישראלי, ודיברתי, והצגתי עצמי, וכולם הבינו בדיוק מי ומה, והתחילה שם דיבייט ודין ודברים, וזה היה פשוט מדהים, איך שם, כמו בשטחים, כמו בכל מקום בעצם.
אבל בשוודיה זה קהילה מוסלמית?
קהילה מוסלמית, כמובן. כן. מוסלמית ופלסטינית. כן. בפרט, הכחשת השבעה באוקטובר. לא קרה. וגם אם קרה, לא נגד אזרחים, לא פגיעה מינית, לא נשים, לא ילדים, לא עשו שום דבר. תפסו בעדינות, מה שמישהו מתאר לי איך בעדינות, תופסים נשים וילדים ולוקחים אותם ומביאים אותם לרצועת עזה, כדי להחליף כמובן אסירים.
כן.
ואתה רואה את הנרטיב המשופץ, המשויף. עכשיו, הם לא אנשים רעים, מי שאמר לי את זה, והם באמת מאמינים בזה. זאת אומרת, אני לא חושב, אני לא חושב שהם, אגב, אולי הם כן אנשים רעים, אני לא יודע, אבל אני מכוון, זה לא מגיע מהמקום הזה. זה מה שהם יודעים, זה מה שטווח להם. וזה פשוט מדהים לראות את זה. אתה יודע איך גם בעידן כזה, כשהכל שם, ההוכחות נמצאות שם, הכל חותך, הכל נמצא על השולחן, גם בסיטואציה הזו, אתה נתקל באנשים שמסתכלים עליך במבט, באמת ממרחק של 20 סנטימטר, מי שרואה את הכתבה, ואומרים, חברים, לא קרה כלום, אתם ממציאים, זה הכל שקר. ואתה אומר, זה חלק מאותה מחלה.
כן.
ערבית בכלל צריך לומר בעיניי, ולא סתם העולם הערבי נמצא במקום שבו הוא נמצא, ואגב יש ניצנים לשיפור כמובן בכל מיני מקומות, בעיקר כמובן במפרץ אני חושב, אבל בדיוק של הדבר הזה, שהתסמונת הזו שאני מדבר עליה.
עכשיו, אני קופץ בגלל התשובה שאני...
לקחתי אותך למחוזות, לא ציפית לזה.
לא, אני בעד, למה לא? אנחנו, אתה יודע, אחד היתרון והחיסרון זה שיש לי הפרעת קשב וריכוז, אז אני, הראש שלי קופץ בכל מקרה, אז אתה...
טוב מאוד, אוף על זה.
אז אתה דוחף אותי טיפה קדימה, ונחזור לשאלות מוקדמות בהמשך, אבל בכל מיני כתבות שלך, כי אני אומר את זה כי התייחס על זה כבר, אתה משוחח לי כל מיני צעירים, וראיתי גם במקומות אחרים שדיברת שזה מה שדוחף אותך, לדבר דווקא עם הצעירים, ואתה רואה באמת בעיניים שלהם ובדיבורים שלהם מעדה גדולה לחמאס ולמאבק בישראל. מצד שני, בספר, אתה באמת מדבר על לחיות את החיים, רצון אפילו להסתפח לישראל. לא רק, אני, כאילו, השאלה שלי היא כפולה בעצם, גם איך זה מסתדר ביחד, ולא פחות מזה, במבט לאחור, כשאנחנו מסתכלים על 7 באוקטובר, הייתה פה הפתעה מבחינתך? כי הרי אם ראית כל כך הרבה אנשים שאומרים משהו, אני אומר, שוב, יש פה את הדואליות.
כן.
ודבר שני, מה לדעתך היה נקודת העיוורון של ישראל והישראלים? כלומר, מה פספסנו פה? כי אתה יודע, אחד הדברים שהצבנו אותי בחודש הראשון, בשלל הערוצים, לא משנה, שני דבר, טוב, אם כבר אני מעלה את זה. אחד זה שכשאני במילואים, ואני פתוח לנו אל ג'זירה בערבית, ואני רואה, עשו ככה לקט של כל הבכירים בישראל, בכל הערוצים, מדברים למה ישראל גרועה והכל, כאילו, זה מאוד, מאוד עצבן אותי, כאילו, בקטע הזה, אם כבר אני, אם אנחנו גם מדברים, אז אני אומר. אבל זה אחרי זה שמסבירים לך למפרע, איך היה כזה ברור שיש מתקפה, ואני אוהב להגיד את זה.
פה בצלנו בישראל.
כן, כאילו, כן. איך, לא, אני לא רוצה פה לפגוע בקולגות וזה, אבל כל מיני כתבות של, הנה היה את הדבר הזה, ואת הדבר הזה.
כן.
עכשיו, למה אני במרכאות פה כועס על זה? כי אני אומר, אני מאוד אוהב את הסרט היוקרה. אם ראית. או בכל סרט שיש בו איזה עוקץ מאוד גדול, שפתאום כל הסרט שלך משתנה, ואתה רואה את הסרט פעם שנייה, אתה כל כך נהנה כשמישהו לידך לא ראה את הסרט, כי הוא לא מבין ש... איזה שינוי גדול.
יפה אמרת.
ובגלל זה מרגיש לי כזה לא הוגן. איך לא ראיתם שאלף בית?
אני יותר ממסכים איתך. אף אחד לא ראה. אף אחד לא ראה. לבוא ולזעוק כי יש תנועות ג'יהאדיסטיות פה בזירה הפלסטינית שרוצות להשמיד אותנו, זה קל, זה כולנו עשינו, זה כולנו אמרנו. בין, אתה יודע, בין התיאוריה, נקרא לזה ככה, לבין הפרקטיקה, יש הבדל מאוד גדול. האם מישהו עמד שם בשער וזעק, 7 באוקטובר, ממש אוטוטו קורה, הפלסטינים על הגדרות, עזה על הגדרות, בואו? לא, לא קרה. אני תרשה לי להגיד לך משהו, מילה אחת. קודם כל, אם הופתעתי, סופר הופתעתי.
וואו.
שמעתי את הקולות, נאמר לי מיליון פעם, ראיתי את הצעירים עם האש בעיניים במזרח ירושלים, או ברמלה, או בג'נין, שאומרים לי, אתם תיעלמו. הכל היה שם, אבל שוב אני אגיד, בין ילד בן 10 שאומר את זה, לבין 1,500 אנשי נוח'בה שנכנסים, ושוחטים, יש פער.
כן.
יש פער גדול. ואתה יודע, זה לא שהאמנתי ברוח האנושית באיזה, אתה יודע, באופן נאיבי וזה, לא, לא, ממש לא. אני חושב שהדבר האחרון שאפשר להשים אותי זה בנאיביות. ועדיין, אי אפשר שלא להיות מופתע מהשבעה באוקטובר. מהניסיון, מההעזה, מהמשחק, ממש הפעולה מחוץ לכללי המשחק, מהאכזריות, מהגודל, מהמגלומניה, מהעובדה שבסוף אותו יתוש קטן בא ולא קץ, אלא לא יודע מה, עושה חופר בגופו של האריה, זה דבר מטורף.
כן.
וזה דבר שמספר לנו משהו על ה-DNA של הצד השני, שאותו אני מכיר אגב טוב את ה-DNA הזה, כן, זה ארגון משיחי. כן, בצד השני לא רק הארגון, לא רק חמאס, יש אנשים שבאמת חושבים באופן משיחי לחלוטין, שישראל זה עניין זמני ודינה... תשמע, דיברתי אתמול, הייתה לי שיחה, של 45 דקות, 50 דקות עם איש חמאס. ודיברנו בהקשר הזה כמובן של הימים האלה, והוא אמר, קודם כל הוא אמר, ההישג הגדול שלנו זה שאתם כבר לא מפחידים אותנו. אחרי השבעה באוקטובר. וואו. אני מגיל אפס למדתי שישראל זה הדבר הכי חזק בעולם. כשאני רואה תמונות של איש חמאס דורך על ראשו של חייל ישראלי, זה הדבר הספציפי, השוט האחד הזה, הסגמנט הזה, שבר בעצם את כל ההרתעה הישראלית. זה אחד. שתיים, אגב משיחיות, הוא אמר לי, וזה היה מאוד מעניין, הוא אמר, כוח, בקיצור, אללה אמור להצטרף בקרוב. זה קורה. כוח לא טבעי, נקרא לזה ככה. זה לא יכול להיות אחרת. הוא דיבר על העובדה שבאסלאם יש את ה... אתה יודע, יש אחת בקוראן, יש אחד הפסוקים שמדבר על העובדה ש... שהזולם, כלומר העושק, הכאב, ברגע שאתה, הזולם הופך להיות גדול מדי, וכולם נוטשים אותך, אז האל מצטרף למאמינים. הוא אומר, זאת הנקודה. אנחנו נטושים. מה שישראל עושה עכשיו, זה באמת, הגענו לנקודה הכי גרועה שיכולה להיות. זה עניין של זמן קצר, עד שאללה עצמו מצטרף, ואתה יודע, והמהפך האמיתי יגיע, ואתם תעלמו. הוא לא אמר את זה במילים, כן. אתם תעלמו, אבל ישראל, כן, ישראל... ואתה שומע את הדבר הזה, ואתה מבין שאתה מתמודד עם אנשים שאתה יודע, הפחות חלקם רציונליות מהם והלאה. כל הפעולה של 7 באוקטובר הייתה לא רציונלית במונחים שלנו. לבוא היום ולהגיד בדיעבד, הכל היה שם וידענו והתרענו, אתה יודע, זה כל כך לא רציני. זה כל כך לא רציני. אבל בסדר, אני שמח שאני לא בין האנשים האלה, אלא דווקא מי שאומר ביושר, אתה יודע, הופתעתי, כמו כל המדינה שלי, אגב, תרשה לי, כמו מזרח תיכון כולו. כל המזרח התיכון הופתע. הביקורת והלעג כלפי חמאס לאורך השנים האחרונות לא היו מנת חלקנו אנחנו. זה היה מנת חלקם של מאות מיליונים דוברי ערבית, שבאו ואמרו לחמאס, חברים, אתם איבדתם את הזהות שלכם, ואתם התמכרתם לכסף, ואתם הפכתם להיות תנועה שמנה ומושחתת, וזה לא אני אומר את זה. ואתם השארתם את הג'יהאד האיסלאמי לבד להילחם בכל המלחמות האחרונות שאתם יושבים על הגדר. ואין מחקת אל-מוקאומה. איפה אתם? מה תנועת ההתנגדות? מה? זהו. אני לא אמרתי את זה. המזרח התיכון אמר את זה, והוא דובר ערבית יותר טוב ממני, והוא מבין את חמאס יותר טוב ממני, והוא מכיר את ה-DNA הג'יהאדיסטי יותר טוב ממני, ועדיין הוא אומר את הדבר הזה. בואו ניקח קצת צניעות כולנו.
אתה יודע שמעניין מה שאמרת על מה שאיש החמאס אמר, כי... תמיד, אתה יודע, אני הייתי בקהיר לפני, ב-2019, ויש שם הרי את מוזיאון הניצחון. עכשיו,
הייתי שם.
תמיד הגניב אותי הרעיון הזה של, רגע, אנחנו הגענו 101 קילומטר מקהיר, ובעצם נכנעתם. איפה הניצחון? אני חושב שהבנתי מידה מסוימת את זה לפני, והשבעה באוקטובר עזר לי.
כן.
כי השבעה באוקטובר הוא הניצחון, לא משנה מה קרה אחרי. השישה באוקטובר 73, זה הניצחון, כי לא אכפת להם במרכאות מה קורה אחר כך. אני, יש לי את התמונה.
אני מסכים.
דיברת על החייל. אני, יש לי את התמונה, אני הרי בסופו של דבר, אני חוקר את השפה של הקריקטורות, יש קריקטורה שבה רואים מכנסיים, רגליים של חייל ומכנסיים למטה. זה מה שהם יזכרו. הם לא יספרו לעצמם שכרגע עזה חרבה.
אני לא יכול לתאר לך כמה אני מסכים איתך. זו האיקונה האחת הגדולה שאיתה ילכו עשרות שנים קדימה. זה שהאיקונה הזו גרמה להחרבת עזה אחר כך, למותם של רבבות, זה פחות מעניין. זה פחות מעניין את חמאס.
כן.
לא את האזרח בהכרח הפשוט. אבל גם, אתה יודע, תרשה לי, אם אני הולך עכשיו עשור או 20 שנה איתך קדימה, נדמה לי שאתה יודע, כותבי ההיסטוריה הזכירו את התמונה הזו ופחות את עזה, כותבי ההיסטוריה הערבים כמובן, וצריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה, ואני חושב שאנחנו שמים פה את האצבע על נקודה שהיא סופר חשובה. האופן שבו הדברים נתפסים בצד השני, אתה יודע, הוא לאו דווקא האופן שבו אנחנו רואים את הדברים.
זה, טוב, אנחנו עוד ניגע בזה, אבל בספר שלך שהוא יצא בפני השטח, שיצא ב-2020, אתה האמת נותן את כ-20 שנה שלך בשטח, ואת החוויות שלך ואת הסיפורים שלך, ממליץ. אם היית מוציא את הספר ב-2024, או נקרא לזה ככה, אתה צריך להוסיף פרק לספר, או מה היית משנה?
הייתי מוסיף פרק 7 באוקטובר, כמובן. זה היה משפיע על כל שאר הפרקים.
באיזה מידה, באיזה אופן?
יש שם הרבה טקסטים שהם כמעט, או חלק מהטקסטים, כמעט נבואים על מה שחווינו ב-7 באוקטובר.
Okay. היו
שם. לא יודע אם אתה זוכר, פרקים על חמאס והג'יהאד האסלאמי וכו' וכו', כן. אני חושב שאפשר היה בהחלט להעצים אותם. אני חושב אגב, ואתה אולי תופתע שהשורה התחתונה לא השתנתה.
אוקיי.
כי השורה התחתונה של הספר מדברת על כך שבסוף במציאות הנוכחית של היום, חלק גדול מאוד מאנשי הגדה, בעיקר הגדה, בעיקר יהודה ושומרון, גם עזה במובן מסוים, אבל בעיקר יהודה ושומרון, היו רוצים להיות מותחים לתוך ישראל, לתוך החברה הישראלית ולתוך ישראל בכלל. משום שכל תפיסת שתי המדינות היא זרה לחלק, קטנה מדי, מדינה קטנה, זה לא הפנטזיה של אף אחד. זכות השיבה עדיין מאוד חזקה, אני עושה עכשיו ספוילר, או לא ספוילר, אני מאמלק את זה. זכות השיבה היא עדיין חלק נוכח מאוד, היא נדבך מאוד חשוב. אז אני רוצה לחזור לתוך ישראל, לא על חשבון ישראל, כי זה כבר לא פחות רלוונטי.
זה לא לחזור לחיפה וליפו כבר דווקא, או שכן?
לא, זה כן, זה לחזור לחיפה ויפו, בדיוק לאותם מקומות, אבל לאו דווקא על חשבון ישראל, אלא לתוכה. ואז כולנו ביחד חיים בהרמוניה, מדינה אחת, כי מה שחשוב באמת זה השטח והאדמה, פחות הריבון, הריבונות היא פחות חשובה פה, אתה יודע, אבל נייצר מדינה אחת, וזה שיח ש... עד השבעה באוקטובר לפחות, הוא היה מאוד 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 נוכח, מאוד מאוד נוכח בשטחים, מאוד חזק, לא דיברו עליו יותר מדי, כי מי שמחזיק בסוף, גם כלי התקשורת וגם הפוליטיקאים הפלסטינים, לא יגידו את הדברים האלה בכל רם, או לא ידברו על זה, זה פיל ענק שבחדר, אבל אתה יודע, כפריים, אני יודע, כל אזור דרום הגדה, חברון, בית לחם, כמעט כל אדם, לא שני, אלא כמעט כל אדם היה נותן אחד הטקסטים האלה, צפון הגדה זה אולי קצת אחרת, אבל עדיין, אנחנו דואים ספרים מאוד גדולים. מה השתנה? השתנה? אני חושב קודם כל שהיקף השנאה היום הוא גדול יותר, בשני הצדדים. אני חושב שהיום הרעיון של לחיות ביחד, ואגב, אולי זה שינוי זמני.
כן.
כי אנחנו מגיעים אחרי דברים האלה, כמו סינוס, אתה מגיע לאיזה פיק ואז אתה יורד. היום התמיכה בחמאס היא 70% בגדה.
זה ירד ל-30%,
כן, זה ירד, כן. שנה מהיום זה יורד. בטח, זה קרה תמיד. זה קרה ב-2009, זה קרה ב-2012 בעמוד ענן, 2009 שצוק איתן, עופרת יצוקה, 2014 צוק איתן, 2021 שאומר חומות, בכל אחד מהדברים האלה, אתה ראית הפיק של אהדה ותמיכה ופופולריות של חמאס בגדה, ואז זה חוזר לגרעין, והגרעין הוא בין 25-30%. זה מה שקורה. אז יכול להיות שגם עוד שנה או שנתיים או שלוש, כשהמלחמה תסתיים, ואתה יודע, תוצאותיה קצת, או לפחות המראות הקשים משני הצדדים קצת ישכחו, אז יכול להיות שאנחנו שוב נשמע את הטקסטים האלה. היום אני חושב שרמות השנאה אצל, גם בצד השני, לא רק אצלנו, גם בצד השני, התחזקו מאוד, התעצמו מאוד, כן.
רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה, מיוטיוב, דרך טלגרם, פייסבוק, טוויטר ועד טיק טוק. וכמובן להמליץ עליי לרכזי התרבות, אנשי כוח אדם, או מי שאחראי אצלכם בסופו של דבר להזמנת הרצאות. כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם. וכמובן, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. יאללה, בוא נמשיך. אפרופו מה שאמרת, אתה חושב שבאמת יש התכנות להמשך של חמאס בכלל? כלומר, במובן הזה של עזה, אני אומר, אנחנו כרגע כבר איזה חודשיים, עוד רגע נכנסים לרפיח, כן? לא, עדיין זה לא קורה והכל, ואני לא חושב שההמשך של חמאס הוא עומד על פי כ-4 גדודים שנמצאים. אבל התפיסה של איך שתופסים את חמאס כרגע לדעתך השתנתה? כלומר, במובן הזה שמצד אחד מעשה רצח הירואי במרכאות בשבעה באוקטובר, מצד שני החורבן הגדול שהם הותירו. יש משהו שהשתנה במעמד?
קודם כל, אני חושב שהסימון מתחיל ליפול גם אצל חמאס, שביום אחרי השליטה האזרחית בעזה תילקח מהם. ראית כל מיני אינדיקציות, מוסא אבו מרזוק דיבר, בחיר חמאס, אמר לו מזמן שהם דיבר על ממשלת טכנוקרטים שתקום. אני מרגיש את זה. יש הבנה גם בצד השני שלפחות שליטה אזרחית.
כן.
זה הדבר המשמעותי בהקשר הזה.
אזרחית לעומת צבאית, כאילו?
לעומת צבאית, בדיוק. כן. שזה לא, שזה ישתנה, ואכן, כנראה מי שיטול אחרי זה את השלטון יהיה אחר. אגב, מי זה האחר הזה? אפשר לדבר על זה. זה באמת נושא מורכב ומאוד בעייתי, צריך להגיד. האם האזרחים העזתים מקיעים או יקיעו את חמאס מתוכם? אני לא רואה מצב כזה. אני מתקשה מאוד לדמיין מצב כזה.
אבל זה בגלל כל עניין הדעווה, כל העניין החברתי?
לא, זה בגלל פחד. זה פשוט בגלל פחד. כי חמאס באמת הצליחו לייצר מחסום פחד שאין לו תקדים, אין שני לו באמת. ואז אתה שואל, איך תראה רצועת עזה? וזו שאלה מצוינת, כי מצד אחד אני אומר, יש הבנה גם אצל חמאס שהם כבר לא ישלטו. מצד שני, אני מתקשה מאוד לראות מי כן נכנס שלא בהסכמה חמאסית כזו או אחרת.
אבל הסכמה חמאסית זה אומר שיש חמאס שמסכים.
יש חמאס.
שאומר הן.
זה ברור.
כן.
בתנועת חמאס, אתה יודע, עם כל הכבוד ל-10,000 או 9,000 האנשי החמאס שנפגעו, נהרגו במלחמה, זו תנועה שנשענת על אדנים חזקים, יש לך את חמאס חוץ, ויש לך חמאס גדה וכו'. לא. התנועה קיימת ותמשיך להיות קיימת גם אחרי המלחמה, כמובן. חמאס עזה, אני חושב שנחלשה, כמובן, ברור לחלוטין, מצד אחד, מצד שני גם התחזקה, מעמדה התחזק במובן הזה שהיא מחזיקה באמת ב-134 חטופים, שהיא הובילה את ישראל לאן שהיא הובילה וכולי, אז במובן הזה היא עוד עשויה לצאת כמנצחת, בתפיסה, בנרטיב של הצד השני. מי ירש את עזה? תשמע, זו שאלה מאוד קשה, אני אגיד לך מה, סתם דוגמה. אני לא רואה היום, אוקיי, שבוע שעבר, שני אנשי פתח, אנשיו של מג'ד פארג', כך לפחות טוענים בחמאס, מג'ד פארג' הוא...
כן, בכיר למעשה, ב...
הוא מפקד מנגנוני הביטחון הפלסטינים בגדה, הוא כמו כן. הרמטכ"ל לצורך mm-hmm. העניין הפלסטיני של אבו מאזן, והוא לכאורה שולח שני אנשים, לא מאנשיו אלא מאנשי עזה, לחלק מזון. למה? כי ככה זה מתחיל. זה הרעיון, זו התפיסה. אנחנו רוצים בסוף להיות הריבון, אז בואו נתחיל בחלוקת מזון, כי זה ההתחלה. הם נתפסים מהר מאוד על ידי אנשי חמאס, נכנסים לכלא, וחמאס בא, נעמד על רגליים אחוריות, ואומר, חברים, אף אחד לא ייטול מאיתנו את השליטה, בטח לא הרשות הפלסטינית. גם אחרי המלחמה, תרשה לי לקחת סיכון ולומר, יהיו עדיין אלפים רבים של חמושים אנשי חמאס ברצועת עזה. הם יהיו שם.
אתה אומר את זה גם אם ישראל
כובשת לרפיח. בטח, כמובן. גם אם ישראל נכנס לרפיח, בסוף, אם אנחנו מדברים על המספרים ששמענו בישראל, כ-30 אלף חמושים של חמאס, אתה יודע, 9,000 חוסלו, יש לך עדיין עוד 20 אלף, עם כל הכבוד לארבעת הגדודים שבישראל בונים עליהם, זה לא מה שבאמת יתה את הקף. אגב, אני חושב שזה כן חשוב לעשות את זה. אני חושב שזה חשוב, יכול להיות, אגב, אולי שקצת איבדנו את המומנטום. גם זה יכול להיות. כשמכונת המלחמה שלנו, הצהלית, הצבאית, הייתה שם, זזה, נעה, העולם היה איתך, יכולת לעשות את זה. היום זה נראה לי כבר הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה, לא בטוח שמישהו באמת רוצה להיכנס להרפתקה הזו, ואני כן חושב שזה בהחלט היה צריך לעשות. אחרי שאמרתי את הדבר הזה, נחזור לנושא הזה של היום שאחרי, ונגיד שאם לא הסכמה של חמאס בסוף, לכניסה של מישהו, זה יכול להיות מדינות ערב, זה יכול להיות, אני לא יודע מה, דחלן, זה יכול להיות מין, אתה יודע, מין מנהיג פתחאוי שאיננו אבו מאזן שם קוד, אבל ללא הסכמה חמאסית כזו או אחרת, אני לא רואה את זה קורה.
רק נגיד, מי שלא מכיר, מוחמד דחלן, בכיר לשעבר בפתח, ברח אחרי שהסתכסך עם אבו מאזן, ככה בקצרה, נחשב למצד אחד מושחת וקשור מאוד לאמירויות, אבל מי לא מושחת היום?
לא יודע, משחיתו זה בכלל, זה שלו, הוא הנמסיס הגדול של אבו מאזן, כן, הוא היה האויב הגדול של חמאס ושל אבו מאזן.
עזתי רק נגיד.
הוא עזתי כמובן, כן, יש לו עדיין בסיס כוח מסוים ברצועת עזה. אז יש כל מיני רעיונות, אבל בסוף, ופה תרשה לי לומר דבר אחד, בכל מקרה, אין סנריו שבו הרשות הפלסטינית, או פתח, או אשף, או תכנה את זה שאתה רוצה, במילים מכובסות כאלו ואחרות, לא צריכות לחזור לשלוט ברצועת עזה. אין גורם אחר. אין גורם אחר. לא אני ולא אתה. וגם לא חמאס. ישראל אולי במובן מסוים עזרה קצת לחמאס לשרוד במהלך השנים, אבל הבנו שהאויב הזה הוא גרוע מאוד, ולכן בסוף אין תחליף לנקרא לזה רשות משודרגת, כמו שמכנים בישראל. פה מה שקורה בתקופה האחרונה זה באמת מסמוס של כל ההישגים של הצבא, כי ראש הממשלה שלא רוצה להחליט, או שיש לו החלטה בעצם שזה לא יהיה פתח ולא יהיה רשות, הכל רק לא. הוא לא אומר מה כן, הכל כן. רק לא. אז מה לא? לא פתח ולא רשות ולא זה ולא ההוא, אז אתה נשארת עם וקום. מה קורה עם וקום? אין וקום, הוא לא נשאר. אז מי שנכנס לתוך הוקום הזה, כמובן, מי חוזר לוקום הזה, זו חמאס. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, איך ההישגים המופלאים של הצבא הולכים ומתמסמסים להם. בגלל הדבר הזה, בסוף שורה תחתונה, אני לא רואה שום גורם בעולם, גם עם כניסה של איחוד האמירויות וסעודיה ומצרים וכולי לרצועת עזה, בסוף זה צריך להיות על תשתית פתחאווית, פתח, רשות, מהגדה, כמובן עם אנשים, אנשי פתח מרצועת עזה במקור, אין לזה תחליף. האם זה יהיה קשה? מאוד. האם חמאס יקבל את זה? כנראה שלא. אבל זו האופציה היחידה.
ואז אנחנו מצפים, אני זוכר שאתה היית מהאנשים שדיווחו אז בקובע בערוץ הראשון פתחאווים שעפו מהגגות ברצועת עזה.
נכון.
אז אני אומר, זה מעניין ככה, לא יודע, חזרה אפשרית, אני רואה מלחמת אחים שם.
אגב, כאילו לכן זה... אני אומר שזה דבר כזה צריך, לדעתי, צריך להגיע רק עם הסכמה אפילו שקטה של חמאס. תשמע, זו בעיה. חמאס ב-20 שנה האחרונות, ב-17 שנה האחרונות, מאז שהוא השתלט על עזה ב-2007, הוא הצליח לבסס שלטון חזק בצורה יוצאת דופן. האנשים שלו הם באמת, הם בעלי ההון, הם בעלי השליטה, הם בעלי הכוח, הם בעלי הנשק, הם הכל, הם הריבון, הם האלוהים של עזה.
כן.
וקשה מאוד לעקור את הדבר הזה, קשה לעקור את הפחד מליבותיהם של האנשים. אתה אומר חמאס, תשמע, אני מדבר עם אנשים מעזה, הם שומעים את המילה חמאס בטלפון, אני אומר להם, בוא תתראינו, מעוות לכם את הכל. לא רואים אתכם, רק בטלפון עם עיוות קול. לא סמח אללה, עזוב אותנו. לא רוצים להתקרב לזה, מתים מפחד. חמאס הצליח לייצר כל כך הרבה פחד, ובצדק, כן. כי זה מפלצות, באמת, מה שהם עשו בעזה ב-20 שנה האחרונה, זה פשוט דבר לא היה. באמת, הם כל כך אכזריים. ולכן היום שאחרי הוא מורכב, לא שישמע ממני, שאני חושב שאתה יודע, מחר אתה מצניח 10,000 פתחאווים מרמאללה והכל בסדר, ולא, ממש לא, ממש לא, זה מאוד מורכב. אבל צריך להתחיל עם איזשהו בסיס.
עכשיו, הזכרת את הרשות המשוקמת שמדברים עליה, שבדיוק החליפו הממשלה לאחרונה, ואני רוצה במילה לרגע לנסות להבין איתך ביחד על הדמות הזאת, מחמוד עבאס, אבו מאזן, שהרבה כל מדברים על זה שהוא לא ערפת. כל מדברים, מי זה אבו מאזן? הוא לא ערפת. כן, ערפת תמך במאבק אלים, ולעומת זאת, הוא מתנגד לאלימות. ועדיין, כל מי שקצת מאזין וקצת עוקב, יודע שהוא מממן בסופו של דבר את משפחות המחבלים, ושמעתי מכל מיני אנשים שלאף מנהיג פלסטיני לא יהיה את האומץ להפסיק את המימון הזה של...
שמעת את זה אולי.
כן. אז אני רק אגיד שלא יהיה את האומץ להפסיק את מימון משפחות המחבלים.
נכון.
אני אנסה להבין משהו עליו של בעצם מה הוא כן רוצה, ואתה יודע, הבחור גם הוא לא צעיר, בן לדעתי 87, איך הוא לדעתך רוצה להיזכר?
אני לא יודע איך הוא רוצה להיזכר, אני לא חושב שהוא עושה שום דבר אגב בשנים האחרונות כדי להנציח את שמו באיזושהי צורה כזו או אחרת. אני כן יודע שהוא שונה בתכלית השינוי מערפאת. ערפאת באמת היה מעורב בפיגועי טרור, הוא שלח אנשים לבצע פיגועים, הוא היה כל כולו, ידיו היו מלאות בדם ישראלים, אין פה בכלל, אין מקום להשוואה. אבו מאזן באמת מתנגד לפיגועים ולעסקרת לאינתיפאדה, כלומר לאינתיפאדה חמושה ואלימה, נכון. מצד שני, אני חושב שהוא, קודם כל, אני חושב שבמובן מסוים, אם תשאל אותו, הוא יגיד לך, לא מצאתי שותף ישראלי אף פעם. זה מה שהוא יגיד לך, זה הנרטיב. ניסיתי, הלכתי, חצבתי, עשינו את ארבעת השלבים של שחרור האסירים, אם אתה זוכר, של ארבע פעימות שאמורות היו לקדם אותנו, שלוש פעימות הישראלים נתנו לי את הרביעית, עד היום אני מחכה, כבר הרבה מאוד מאוד שנים. שם זה נתקע בגדול. פלסטינים אומרים שהוא פספוס ישראלי. אומרים לי, אנשי חמאס, זה הטעות שלכם. לא היה ולא יהיה לכם פרטנר כזה. אני לא בטוח, זאת אומרת, אני יודע שהוא הרבה הרבה יותר טוב מהערפאת, זה בטוח, אבל יודע, האם היה לאיש הזה באמת את האומץ הגדול לחצות את הרוביקון? האם זה האיש, זה המנהיג הפלסטיני הגדול שבאמת היה יכול, אגב, אדם אמיץ, אמר דברים אמיצים על צפת, אני לא אחזור לצפת.
אחרי זה קצת חזר בו.
חזר בו קצת, לא משנה, אבל אמר דברים אמיצים, הוא אדם אמיץ. לא בטוח שמספיק. לא בטוח שמספיק.
ואיך מסתדר אבל העניין הזה האמת של...
של משפחות המחבלים.
סתם אני אומר ככה, מרגיש לי ש...
כן. שמה, זה ברור, קודם כל זה ברור. 7% מהתקציב הפלסטיני הולך למשפחות מחבלים ושהידים או הרוגים או לא יודע מה, איך נקרא לזה. זה הרבה כסף. שוב אני אגיד, בנרטיב של הצד השני, חלק, לא חלק, אלא כמעט כל האנשים האלה, הם, אתה יודע, הם הצבא שלהם.
כן.
זה האנשים הכי פטריוטים שיש, אנשים שהקריבו את חייהם או את חירותם כדי לקדם אותנו בסוגיה הפלסטינית. זה... אני מקווה שהמאזינים שלנו מצליחים להבין את הדבר הזה. זה בעיניי לא רק התאבדות פוליטית, אלא כמעט התאבדות.
פיזית.
פיזית. שמנהיג פלסטיני, שאגב, שוב אני אגיד, היום הוא לא תומך בטרור, אגב, לא רק היום, אבו מאזן לא תמך בטרור גם ב-2001, באוטובוסים שהתפוצצו בירושלים, הוא לא. בלב האינטיפאדה הוא רק כמעט כל בודד, שעמד שם גאון וניסה ואמר, חברים, תפסיקו, זה לא נכון, זו טעות, סקלו אותו באבנים, משכו אותו בזפת ונוצות.
במרכז העיר. עוד בחייו של ערפאת, ערפאת מת בנובמבר 2004.
נכון, נובמבר 2004, ואבו מאזן עוד בזמן הזה עומד שם וכמעט כל בודד. אז היה לו מספיק אומץ, וגם היום יש לו מספיק אומץ להילחם. בנושא הזה של תקציב, תקצוב משפחות המחבלים, אני מתקשה לראות, יכול להיות גם שיהיה מישהו, אני מתקשה לראות מצב כזה, משום שבאמת, אתה יודע, המנהיג הזה יוקע כמי שמפנה גב ללוחמי החופש שלהם. אין פה מה לזה, זאת המילה. הם עדיין קונצנזוס. הם עדיין, לא אגיד קדושים, אבל הם עדיין בקונצנזוס. אגב, מה הוא כן עשה? המאזינים שלך יספחו לשמוע. הוא עצר את התקציב לחלק גדול מהמשפחות של אנשי חמאס, ולאסירים אנשי חמאס. אבל זה כבר קשור יותר לאיבה בין שני הארגונים, ופחות באמת לתפיסה העמוקה יותר.
אוקיי. עכשיו אנחנו מקליטים בכ"ו באדר בתשפ"ד, שזה 5 באפריל 2024, ואנחנו מתקרבים ככה ליום ה-200 למלחמה. וזה לא שאין פיגועים, אבל באופן יחסי המצב ביהודה ושומרון יכול להיות הרבה יותר גרוע. והציבור באיוש גם לא ניצל את השבעה באוקטובר, בסופו של דבר. כאילו, לא נוצר מצב, כמו שהרבה מדברים על שחיזבאללה לא יצטרף, כן. גם באיוש יכול להיות מצב קשה.
כן.
וכשאנחנו מסתכלים על המצב באיוש, אפשר להסתכל על המצב הכלכלי, ולהאשים את ישראל בהפקעת אדמות שהם עושים. כמובן התחושה של הכיבוש ושל הדיכוי, והאסירים, והממשלה, יש המון המון סיבות. אני אתן לך כמה כיוונים, אבל אתה מוזמן כמובן לתת משלך, הציבור באיוש מורתע, הוא מפחד, אני לא אוהב את המילה מורתע כמובן, אבל כן. הוא פוחד שבעל הבית ישתגע, הרשתות החברתיות נותנות אולי כיוון קצת להוציא כיתור ולא יוצאים החוצה. למה להבנתך הציבור באיוש לא מתקומם? או שפשוט נגיד שמה שקורה כרגע בג'נין ובתולקר ובשכם, זו במרכאות ההתקוממות שהם רוצים.
קודם כל, מה שקורה במחנות הפליטים ג'נין, בעיקר ג'נין ונור שמס בתולקרם, זה אכן, אתה יודע, זה אכן לחימה, אבל לא דומה בשום צורה לאינתיפאדה השנייה.
כן.
אתה יודע, יש אנשים שאומרים לי, הנה, אבל הם מתקוממים וגדה, ותראה מה קורה שם, בצפון הגדה וזה, הם כנראה לא חיו פה ב-2001.
כן.
אותם אנשים שאומרים את זה, הם לא יודעים מה זה, כשעשרות אלפים מהפלסטינים יוצאים ונלחמים ועימותים ובלגן ועשרות חוליות שמתאבדים בכל רגע נתון, אנחנו לא באירוע הזה.
כן.
הנחת העבודה שלך היא נכונה, היא מדויקת מאוד. הגדה שקטה, יהודה ושומרון שקטה לחלוטין.
כן.
או כמעט לחלוטין,
כן.
צריך להגיד. למה? יש הרבה סיבות. קודם כל, עוד לפני הסיבות, נגיד רק במילה אחת, שיש פה תחושת נבגדות אמיתית של חמאס ובעיקר של עזה.
מי בוגד במי פה בעצם?
ההגדה בוגדת בעזה.
שהם לא יוצאים...
כן, בדיוק. אמר לי איש חמאס, הוא אמר לי, אני לא יכול לדבר עם חברים שלי מעזה. אנשים שישבו איתי בכלא. הם מבקשים מאיתנו כסף, הם ממש בוכים לי בטלפון. מה קורה איתכם? כל העולם הערבי, אנחנו פה מפצירים בו, ואתם, אנשי חמאס, בשר מבשרנו, אנשי הגדה, אתם יושבים בשקט? קומו כבר, תעשו משהו. ושום דבר. אז קודם כל זה מעניין. ואתה צודק. זה המצב. למה? אני חושב שבראש ובראשונה יש פחד. עדיין פחד.
פחד מישראל?
מישראל, כן. להבנתי, גם היום, 2024, למעלה מ-20 שנה אחרי האינתיפאדה השנייה, היא עדיין נוכחת. היא עדיין נוכחת בנרטיב, בזיכרון הקולקטיבי, היא נוכחת כמעט בתא, ב-DNA של התא, של כל פרט באנשי הגדה, בחברה של אנשי הגדה. תשמע, זה היה מאורע, זה היה אירוע טקטוני ענק. האינתיפאדה השנייה, כן, בעיקר ביהודה ושומרון, זה היה מקום. חומת מגן, כן, אל אשתייח, מכנים את זה עד היום אל אשתייח, אל ישראלי, הפלישה הישראלי. כן. זה אירוע שהוא צרוב בזיכרון הפלסטיני בתור טראומה משוגעת. הצבא נכנס לתוך הערים הפלסטיניות, פוגע, אתה יודע, אין משפחה כמעט שלא נפגעה, החלום הפלסטיני של העצמאות וכולי, הכל נמוג לו בתוך הרס ודם וכולי. ולא בכדי אתה זכית אחר כך להרבה מאוד שנים שקטות. ויבואו ויגידו לי 2015, אינתיפאדת הסכינים, אבל לא הייתי מכנה אותה אינתיפאדה. או לא הייתי אומר, זאת אומרת, זה לא משהו קיבוצי, זה משהו של פרטים בודדים. נכון, זה קרה, מספרים אדירים, איומים. אבל החברה הפלסטינית כחברה לא נעמדה על רגליים אחוריות ונלחמה בעצם, כמו שהיא עשתה ב-2001 או 2002. אז בהקשר הזה, אני חושב שיש קודם כל פחד ויראה מאוד גדולים, יש את הזיכרון הזה של האינתיפאדה השנייה, ובכלל, אתה יודע, זה חלק מתופעה עולמית, קצת של, נקרא לזה, הפרטה של מאבקים, מאוד נוח בבית. אתה הזכרת את הרשתות החברתיות, זה יפה מה שאמרת, מאוד נוח בבית. קודם כל, אתה באמת יכול לכתוב ברשת, ואז אתה הצטרפת. הנה, אתה כותב בטוויטר נגד ישראל, אתה עכשיו עשית, אתה הצטרפת למאבק, אתה חלק מהמאבק.
שיתפת,
בדיוק, עשית לייק, עשית שר, אתה חלק מהג'יהאד, ג'יהאד האלקטרוני. זה אולי מספיק לי, אני לא בא לי עכשיו לצאת ולהילחם. שמע, אתה רואה איך העולם הולך לכיוון הזה, באופן כללי. הנכונות של אנשים, בעיניי לפחות, להקריב את עצמם, את חירותם, את חייהם, את העתיד שלהם ושל משפחתם, זה כבר לא כל כך מובן מאליו שאני מסכן את זה כמו בעבר. אני רואה איך כולם נפגעים מסביבי. אני רואה איך מישהו עושה משהו, אז ישראל הורסת את הבית של את הבית, ואנשים מהמשפחה נפגעים, כבר לא כל כך בא לי. אני רואה את הרשות הפלסטינית. האנשים שלה שם, הם מושחתים הרי בצורה יוצא דופן. סע לי רמלה ותראה מה קורה שם. למה שאני אקריב? למה שאני בן מחנה פליטים דהישה, אשב בכלא, ירסו לי את הבית, ואני לא יודע מה, כשעכשיו באמת, אנשי פתח, בשר מבשרי, יושבים להם בווילות של לא יודע מה בשכונת מסיון. למה? לא רוצה. זה הכל בסוף מתערבב להכל, אבל בעיקר אם אני צריך ככה לזקק את זה באמת, שהסיפור הגדול הוא באמת החשש. החשש מישראל וממה שדבר כזה יכול לגרום.
רק מחדש, צריך לזכור שלעומת עזה, שאנחנו לאורך השנים, אתה יודע, אני תמיד, מילים הם דבר מאוד חזק. ובחירה, הרי, אתה יודע, רקטה נורתה, לא, אף אחד לא ירה אותה, רקטה נורתה, אתה יודע, היה, אבנים הושלחו, אתה יודע, נכון? אז יש סבבים ויש מבצעים, ויש, כל פעם יש מילה יותר מחובסת מהשנייה. לעומת זאת, מאז חומת מגן, צהל נוכח כל הזמן, יש מעצרים יומם וליל, ובאמת, אז יותר קל להבין, יותר קל להבין שיש פחד.
נכון, אתה מדבר על הרמה המבצעית אולי, נכון, גם על פחד, אבל הרמה המבצעית, ואני אומר שאפילו עוד לפני כן, ברמה הפילוסופית של מה, האם אני עכשיו כחברה, נכון לעמוד על רגליים אחוריות, לשאוף נשימה עמוקה ולצאת לתוך איזה מאבק גדול, קולקטיבי, עכשיו של כל מי שנמצא סביבי ביהודה ושומרון, נכון לעכשיו לפחות, אתה יודע, אנחנו עובדה, יש רואה תחתונה שאתה לא רואה, אתה רואה שזה לא קורה, ויותר מזה, חצי שנה כבר שאנשי חמאס, עזה, חמאס חול, אחרים, הפלסטינים שבחול, הם ממש מרגישים נבגדים. אגב, הסיפור של חול הוא תופעה מרתקת, הייתי עכשיו בשוודיה כאמור, וזה מה שאני אומר עכשיו, זה דבר ידוע. הפלסטינים בתפוצות, נקרא בלשתת, אומרים בערבית, בתפוצות, הם רמות השנאה שיש שם, הטקסטים שאני שמעתי, אתה לא תשמע אותם השטחים.
אני אגיד, שנאה לישראל.
שנאה כלפי ישראל. אתה לא תשמע אותם, הם שונאים את ישראל, והם שונאים את הרשות הפלסטינית. הם שונאים. הם מתאהבים את הרשות גם, כי הרשות נתפסת כמשטפית וכו'. זה כל מה שיש, אתה יודע, פה, בעזה, כאילו, הקולות, נקרא לזה, הקולות הניציים, רק על סטרואידים. זה דבר מדהים. אני שמעתי שם טקסטים, אתה יודע, כל מה שמריח ישראל, ציונות, רשות פלסטינית, זה אנטיגוניזם מטורף, ואיזושהי הבנה שהמאבק הזה הוא מאבק כמעט נצחי, ובסוף נחזור, לא משנה מה קורה. הבנה שאליו דווקא יש בשטחים, זאת אומרת, בשטחים בסוף, אתה יודע, אותו אדם שקונה ברמי לוי, אצלכם שם בזה, אני יודע, בשומרון, או בבנימין, יש את רמי לוי ונפגשים וזהו, בכבישים, או אני יודע מה, נפגש עם בחוסן, פוגש ישראלים, הוא מגיר אותנו. בסוף יש חיים, יש פרקטיקה. הוא חי את היום-יום, הוא חי את הפרקטיקה. אלו שבחול ועזה, אצלהם זה כבר סיפור אחר, אצלהם הגרעין, התיאוריה הפכה להיות הפרקטיקה. בגלל שאין את היום-יום. אז אתה יכול, הפנטזיה של השמדת ישראל וכולי, עדיין נותרה קיימת.
גם הדמוניזציה הרבה יותר מועצמת.
והדמוניזציה כמובן היא הרבה יותר חזקה וברור.
לא, אני אומר, גם ראינו את זה, גם אתה לדעתי היית בדוחה במונדיאל, נכון. גם, שגם ראו את זה. עכשיו, בתוך העניין הזה יש משפט שמיוחס לגולדר, שאולי היא אמרה את זה ממש, אבל אני אוהב להגיד מיוחס אם אני לא ראיתי וידאו, ששלום יבוא כשהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר משהם שונאים אותנו. וראיתי בכמה הזדמנויות שאתה מדבר באמת על להיות גשר, ואני ככה, גם העסקת הזה, ובכלל אני מרגיש שאחד המטרות שלי זה באמת להנגיש ידע, וחשוב לי להבין באמת, איך אתה מצליח באמת להתעלות על פערי התרבות, כאילו, ונשאל את זה מכיוון אחר, איך הדרך הנכונה להנגיש את הפער הזה ולהיות אותו גשר, בין שני כאילו צדדים כל כך רחוקים לכאורה.
כן, אגב, הם רחוקים. הם רחוקים. אני מסכים. אני חושב שבסוף, אתה יודע, הנדבך הכי, הפער הכי גדול מתגלם לא בנדבך הדתי ולא הלאומי, בנדבך התרבותי.
אוקיי.
שם באמת אתה רואה את הפערים הכי גדולים בינינו, כחברה יהודית ישראלית לבין הצד השני. בהרבה מאוד נדבכים, אגב. בהרבה מאוד דברים. השורה התחתונה לא השתנתה שלי. יש פה 6.5 מיליון יהודים, יש פה 6.5 מיליון פלסטינים, אנחנו חיים על אותה אדמה, כנראה אף אחד לא יעוף מפה, צריך איכשהו לנהל את הדבר הזה. אני אגיד לך יותר מזה, השורה התחתונה שלי, מבחינת פתרון הסכסוך, גם לא השתנתה, גם אחרי 7 באוקטובר. אני עדיין מאמין מאוד בשתי מדינות, לא מתוך מקום תמים ונאיבי, דווקא בדיוק מהמקום השני, ההפוך. אני רוצה לנתק את חבל הטבור, לנתק 3 ומשהו מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון ממני. אני לא רוצה אותם. אני לא רוצה אותם כחלק ממני, ולכן במובן הזה זה לא השתנה. מה כן השתנה? משהו אולי קצת ב... אני אגיד לך יותר מזה, גם הסקרנות שלי לגבי הצד השני לא השתנתה, אבל יש איזה פיקחון מסוים. יש פיקחון מסוים בעקבות 7 באוקטובר.
לא, אבל אני מנסה להבין איך בעצם הדרך הנכונה בעצם להיות הגשר בין שני הצדדים. המסע הזה שאתה עושה בין תל אביב לרמלה.
קודם כל להיות שם, פיזית.
כן.
להיות, לראות, לגוע, לצלם, להנגיש. זה, אתה יודע, להעניש. אני חושב שאם יש משהו שאתה יודע, אם אני צריך לשים איזושהי סטמפה על הקריירה שלי לאורך כל כך הרבה שנים, זה העובדה שעבור הרבה ישראלים שבאמת לא ראו פלסטינים, לא יודעים מה קורה בשכם וג'נין וחברון, יש פה סוג של האנשה.
כן.
הנה, מקבלים על המסך של החדשות 12, 10 דקות של פלסטינים, מתוך שכם, אנשים שאני לא מכיר אותם, אני לא יודע איך הם נראים, חיים מעבר להרי החושך, והנה אני רואה אותם, יש להם שם ויש להם פנים, והם מדברים והם נשמעים כמוני ונראים כמוני וכולי וכולי. אז במובן הזה אני חושב שזה, אתה יודע, זה הבייסיק, זה הבסיס של הבסיס. אבל שוב אני אגיד, גם הגשר הזה, אני מרגיש שהוא קצת הוכתם בחודשים האחרונים, באמת בעקבות ה... לא בעקבות מה שקרה בשבעה באוקטובר, אלא בעקבות התמיכה
כן.
של אנשי יהודה ושומרון, אנשי הגדה באירוע הזה, עומק השנאה. אתה יודע, קרו פה דברים קשים בחודשים האחרונים, באמת.
כן. עכשיו, אני ככה, כמה שאלות שקצת לא קשורות אחת לשנייה, אבל ככה, אני לא מבקש שתגלה את סודות המקצוע. ועדיין, לעומת, לא יודע מה, כתב לענייני, אני משער שלהיות כתב לענייני משפט, או כתב פוליטי וכו' וכו', יש דברים שהם דומים ויש דברים שונים, כן? איך בונים באמת קשר עם מקורות, אם זה בגדה, בטח ברצועת עזה, שבטח... אתה יודע, לפני, אחרי ההתנתקות, בטח בתוך המלחמה, ואני רק אוסיף, מה האינטרס שלהם לשתף פעולה עם עיתונאי ישראלי בכלל?
כן, אתה צריך לדעת ערבית, אתה צריך להיות נגיש, לא מאיים, אני חושב שזה חלק מהעניין, לא לאיים בשום צורה. עצם הכניסה לצד השני הפיזית, היא מייצרת איזושהי תחושה אחרת אצל האדם שמולך, צריך להגיד את זה. ובמובן הזה, זה באמת עובד פעם אחר פעם, אתה רואה, העובדה שכאילו חומות מוסרות, ואתה נכנס לתוך שטחי A, ואתה נכנס לתוך המקומות האלה, יש בזה משהו שהוא מעורר, אני חושב שזה פונה אולי לאיזה רגש קדמון אצל הפלסטינים, אתה יודע, של קבלת פנים, כמעט בדואי, מה שאני מתאר עכשיו. נדמה לי שזה הבסיס. מפה זה כבר, אתה יודע, זה עניין אישיותי, זה עניין של שוב, שפה, ידע וכו' וכו', אבל זה הבסיס. והבסיס, ויש עוד משהו אחד, וזה שהרבה פעמים אנחנו מדברים בסמלים. אני לא מביא את עצמי באמת, והרבה פעמים גם הם לא מביאים את עצמם באמת. זאת אומרת, אני מייצג צד אחד, הם מייצגים צד שני, ועכשיו בוא נשב ונדבר. יש זה מיליוני אינטרסים. החל מנקמה, דרך... כמעט, אתה יודע, אנשים שכן רוצים להשמיע קול, כי הם מרגישים שהחברה שלהם חוטט באיזושהי צורה, יש כאלה שרוצים להעביר מסרים לציבור הישראלי מכיוון אחר, דווקא מכיוון של, אתה יודע, הבנה שאנחנו, המסך שלי, הוא מגיע בסוף להרבה אנשים ואני רוצה להשמיע קולות. יש הרבה מאוד סיבות, הרבה מאוד סיבות. כסף כמובן שלא נכנס לפה. בשום צורה.
כסף, כלומר...
תשלומים וכולי, כן. אין, מעולם לא היה דבר כזה, אבל אז אתה מדבר על אינטרסים, אתה יודע, זה בסוף הדבר הזה הוא לא כל כך מובן מאליו. פלסטיני, בסיטואציות כאלה ואחרות, בזמן מלחמה נניח שמדבר איתי ומוכן לשתף פעולה, זה כמעט, זה כמעט לא הגיוני, אבל זה קורה. זה קורה, וכל אחד מסיבותיו שלו, אני אומר בעיקר, אני חושב שהכעס, כעס כלפי המציאות, כעס כלפי אולי החברה שלהם, רצון לתיקון, רצון לשינוי. יוצא בזה.
עכשיו, שם שמזכירים פעם בכמה זמן, בסוגיה הפלסטינית, הוא מרואן ברגותי. אני רק אזכיר, הוא יושב על 15 עולם מצטברים, 40 שנות, 40 שנות מאסר על מעשי טרור שנרצחו ונפגעו ישראלים רבים. מה התרחיש הסביר ביותר ליום שהוא ישתחרר, אם הוא בכלל ישתחרר?
קודם כל, אני מתקשה לראות מנהיג ישראלי שמשחרר את ברגותי. אחרי זה אני אומר שיש... תקווה וציפייה אצל לא מעט פלסטינים שהוא השתחרר, ושהוא באמת המנהיג הגדול. הוא מאוד פופולרי בסקרים. עד כמה באמת זה אמין, אני לא יודע להגיד לך. אתה יודע, מאוד קל להתאפס לאיזה מנהיג, כמו שהוא מציג את עצמו, נלסון מנדלה, שיושב בכלא הישראלי. עד כמה באמת, מרואן ברגותי, אדם שבבתי הכלא יש לו המון אופוזיציה, בפתח, בחוץ, יש לו המון אופוזיציה. עד כמה באמת הוא יצא החוץ ויסחוף אחריו את ההמונים, עד כמה הוא קריזמטי, עד כמה הוא יכול באמת לעשות את זה, אני לא בטוח. אני לא בטוח, אני אומר לך באמת. הוא כן, יש לו נקודה אחת שהיא נקודה, יתרון מובהק ביחס לאחרים, הוא מאוד מקובל, גם כמובן על ידי גורמי פתח, הוא בעצמו איש פתח, אבל גם על ידי גורמי חמאס. הוא התקרב מאוד לחמאס בכלא. הוא נחשב לאחד האבות המייסדים של הניסיונות באמת לשקם, או לשקם את היחסים בין פתח לחמאס וכולי. כך שבמובן הזה, אני חושב שהוא עשוי לזכות בתמיכה של גורמי פתח כאלו ואחרים ושל חמאס. מה שמציב אותו בנקודה טובה. אבל בשביל זה הוא צריך להשתחרר.
כן.
ואני לא רואה את זה קורה בקרוב.
אוקיי, עכשיו, אני מאמין שעוד יהיה פרק שלם על הרשות הפלסטינית והמנגנונים המאוד מאוד רבים שיש שם, ודיברנו מעט על השקט היחסי שיש באיוש. אתה רואה מצב שהציבור יצא דווקא נגד המנגנונים, מה שנראה לי יוביל לאנרכיה באיוש, אבל אתה רואה מצב כזה שדווקא נגד המנגנונים יש פעולות?
תשמע, המותג הזה, מנגנונים פלסטינים, זה המותג הכי רע שיכול להיות בעולם. אני לא יכול לחשוב על חברה הממותגת יותר גרוע מזה.
כן.
ואם היינו מדברים לפני עשור, אז הייתי אומר לך אולי, יכול להיות שהדבר הזה באמת יקרה, ואתה יודע, הם נתפסים כמושחתים, ומשטפים וכו' וכו', ומגנים על המושחתים, וזה לא יחזיק מעמד, ועובדים ישראל, והם כלי ההגנה של ישראל, השכפץ הישראלי. עובדה שזה עובד. עובדה שזה עובד. הם שם, והם חזקים באופן יחסי. נכון, בג'נין הם איבדו קצת את השליטה והמשילות, אבל בסוף, אתה יודע, המנגנונים נמצאים שם, והם עובדים והם מתפקדים. אני מתקשה לראות מצב שבו הציבור הפלסטיני יוצא נגדם. אגב, תהיה בטוח ששם במנגנונים יש שם אנשים חוש ריח מפותח.
כן.
ואם הם ירגישו שקורה אירוע כזה, יכול להיות שאתה תראה מה שקרה באינטיפאדה השנייה, שדווקא אותם אנשים יצטרפו בסוף. אבל אני די מתקשה לראות את התרחיש הזה מתרחש בעתיד הקרוב.
עכשיו, אחד הדברים שצריך להבין שדברים על שטח, ודיברנו על זה שהספר באמת מתמקד מאוד בין השטח, זה, נגיד את זה ככה, הוא להבין את ההבדלים בין מקומות, כן? אם אנחנו מסתכלים במקרו, אז ההבדל בין ירדן לשטחים, בין איוש לעזה, ויש גם אזורים כמובן בתוך יהודה ושומרון, לא יודע, חברון, שכם, ג'נין, שכל כמה שנים יש כתבה כמה היא נוראה, או כמה היא כבר חזרה להיות טובה, כן. וחזרה שוב להיות נוראה. תוכל ככה בכמה מילים אולי לתת סימנים על ההבדלים בין המקומות, כי תמיד אומרים, זה, אני זוכר שגם דיברנו על זה, אתה ואני, שבעבר, שכן, הכינוי של חברון זה האריה הישן. כן, ואם הוא מתעורר, אי אפשר להרגיע אותו וכו' וכו'. איזה, אתה יכול גם לבחור איזה מקום מסוים וכזה, מה מייחד אותו?
אני אגיד מילה אחת על דרום הגדה, על האזור של חברון ובית לחם. בעיניי זה אזור מעניין מאוד, גם כי זה אזור מאוד, זאת אומרת, כפרי, ובאזור הכפרי שם, והוא, אתה יודע, חלק ממנו, בעיקר חברון, הוא על ספר המדבר, ושם באמת אתה רואה שהקודים, הקודקס הוא אחר, קודקס התפיסה הוא אחרת. הרשות היא פחות חזקה שם, והסיפור הזה של המנגנונים, אז אני אגיד, לגבי כל האזור של דרום הגדה, חברון, בית לחם, שהיסטורית זה מקום שהוא הרבה יותר בעיניי מורד, הוא הרבה יותר מעניין, עם פוטנציאל יותר מעניין, כי בניגוד לצפון הגדה, או למרכז הגדה, ששם באמת, יודע, הרשות היא מאוד נוכחת, פה הקודים הם בעיקר חמולתיים, אזור חברון, זה אנשים שנמצאים על ספר המדבר, אתה יודע, חלק מה-DNA הוא בכלל בדואי שם באזורים האלה, ולכן שם אתה תשמע קולות מאוד מעניינים, הרבה פעמים, קולות שבעיניי הם אבנגרד ממש, כמו להצטרף לישראל, כמו להיות חלק מישראל.
דווקא בחברון, שהיא לכאורה ירוקה, חמאס.
היא לא לכאורה, היא חמאס, ירוקה, וכולל דחון, דתית מאוד. דווקא שם, אתה תשמע הרבה מאוד קולות כאלה. הרבה מאוד אנשים שבאים ואומרים, לא רוצים את הרשות הפלסטינית. הרשות לא טובה לנו, לא נכונה לנו, אנחנו רוצים באמת להצטרף לישראל, להיות חלק מישראל וכיוצא בזה. כן, כמובן, יש גם את הפן הדתי ואת הפן העוין ואת הפן, אתה יודע, הרבה מאוד טרור חמאסי וג'יהאד איסלאמי יצא מאזור חברון. ועדיין אני מוצא את המקום הזה בתור המקום המעניין ביותר שיש. דווקא בגלל שיש שם מגוון אקלקטי מאוד יוצא דופן, נאמר זו ככה, של תפיסות עולם ושל אנשים ושל, בכלל של איזושהי מפה, נקרא איזה מפה אנושית.
טוב, אני רק אסיים בשאלה אחת, מתי יוצא הספר הבא ומה יהיה השם שלו?
אוי, אתם מקסים. האמת היא שהספר הקודם, הספר הראשון, פני השטח, לקח לי לכתוב אותו 3 שנים.
אוקיי.
זה הרבה זמן. אני עדיין, אתה יודע, נהנה, יושב על נחל זרי הדפנה, עושה דברים אחרים. השבעה באוקטובר, במובן מסוים, אתה יודע, זה אירוע שהוא קורץ, לרענן את כל התפיסות, ולרענן הכל, ואולי לצאת עם משהו חדש, אבל אני חושב שאנחנו עדיין בתוך האירוע.
בטח.
אני צריך פרספקטיבה. תן לי קצת ללכת אחורה, להבין איפה אנחנו נמצאים, ואז אולי נסתער על הפרויקט הבא.
אוהד חם, הוא היה מרתק. תודה רבה.
תודה רבה.
האזנתם לפרק 54 על איוש בגובה השטח, בו יתארח אוהדכם. אני רוצה להזכיר שאתם מוזמנים לעקוב אחרי גם בכל המדיות השונות, להזמין אותי להרצאות, ובאותה הזדמנות, כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם, וכמובן, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל חי.